טוב. נתחיל סימן קמ"ז. כותב הטור, אסור לאחוז ספר תורה ולא מתפחת. אמר רבי פרנח, אמר רבי יוחנן, אוכל ספר תורה ערום, נקבר ערום. הגמרא שואלת, ערום סלקדתך, אלא ערום מאותה מצווה. והבית יוסף מעריך, מה זה, קודם כל אסור לאחוז ספר תורה ולא מתפחת. אומר התוספות, כתבו התוספות, בלא אותה מצווה, ערום מאותה מצווה. יש מפרשים, אומרים התוספות, מצוות אחיזה. וקשה, אומרים התוספות, פשיטה, מה אם הוא אחז אותה בידיים בלי מתפחת, בלי הפרד, בטח שאין לו שכר, כיוון שלא עשה המצווה כעוגן. לכך פירש ריבה בלא אותה מצווה שעשה באותה שעה, שאם אחז למשל אם קרא בספר תורה ואחז אותו ערום, אין לו שכר מן הקריאה, וכן אם אחזו לגוללו או להגביאו. וכן כתב הראש, והרמ"א מוסיף כאן שבלא אותה מצווה אם אחזה ללמוד אין לו שכר לימוד, ואם בשביל לגוללה אותו דבר אין לו מקבל שכר לגוללה. וכתב המורדכי, כל זה אסור לאחוז ספר תורה. כתב המורדכי, כל האוחז ספר תורה עקום נראה לי, דן מילי בידיים סתם, אבל נטל ולא השיח דעתו, לא קפדינן. עד כאן. זאת אומרת, המורדכי, כל זה בידיים לא נקיות או לא, אבל אם הוא נטל ידיו, כן. אומר רבי יוסף, זה הדבר המעניין שיש פה, דבר פיקנטי. אומר רבי יוסף, אפשר שעל זה סומכים האשכנזים שאוחזים ספר תורה ערום בשעה שמגביעים אותו להראות הכתב לעם? ומי הוא מצאתי כתוב בספר של יהודה, אפילו סמוך לנטילה כאמר, זה לא עוזר ליטול ידיים. אומר הרמ"א בדרכי משה, נוהגים האשכנזים, ואני מבני בניהם, של מי? של האשכנזים, ולא ראיתי מנהג זה ביניהם. זאת אומרת, מה אתה כותב, האשכנזים נוהגים, אני מבני בניהם של האשכנזים, ולא ראיתי מנהג זה לאכול ספר תורה ערום, אלא אדרבה, נזרים שלא להיגע בספר תורה ערום. בשאר כתבי הקודש אין נזרים כלל, ולא ראיתי מי שחשש, כי הבית יוסף מזכיר, לאו דווקא לספר תורה, אלא הוא הדין גם לשאר כתבי הקודש, אסור להיגע בהם בלא מתפחת. אז אם כן, הדין השכן ערור, גם הוא מזכיר את הדין הזה, אסור לאכול ספר תורה ערום בלא מתפחת. פחת, הוא לא מזכיר נטילת ידיים או לא. הרמ"א אומר, יש אומרים דיור הדין שאר כתבי הקודש כמו שמביא הבית יוסף, אבל אומר הרמ"א ולא נהגו, כן? וטוב להחמיר אם לא נטל ידיו. כלומר, מה הרמ"א עושה פה? פשרה, לוקח את המורדכי שאומר אם נטל ידיו מותר לגעת אפילו בספר תורה, אומר זה לא, אבל לגעת בחומשי ספרי נביאים בגלילה אפשר לגעת אם נטל ידיו, לסמוך על המורדכי. כלומר זה שניים, א' בכלל לא נהגו להחמיר, וב' אם נטל ידיים כן, ובספר תורה אפילו בגב נאסור. כלומר גם אסור לגעת אפילו בידיים שנטל ידיים בהם. ובדבר הזה מביאים הפוסקים מזכיר המשנה ברורה הרבה סייגים. קודם כל, מה זה ואם צריך לכתוב ספר תורה, סופר שכותב ספר תורה או המגיע ספר תורה, אז אסור לו לגעת בספר, הוא חייב לגעת. אם אומר לתפור או לדבק בדבק כשנקראו העיריות, אז ודאי שמותר לגעת, במקרים כאלה מותר. היכא דלא אפשר רשאי, כן. ומכל מקום טוב שיטול ידיו תחילה, אומר המשנה ברורה, כדי לקיים את דברי המורדכי שאם נטל ידיו מותר, אבל כשאין אין צורך אפילו מטילת ידיים יש להחמיר, כמו שמסיים הרמ"א, כן. ומה זה להחזיק על ידי בגד? על כן, בשעה שגוללים הספר תורה קודם קריאה או בשעת הגבהה, לפעמים נמשכים היריעות למטה, ובכדי להשוות היריעה אוחזים בראשי היריעות למשוך אותם למעלה או למטה כדי שיהיה שווה מבחוץ. אזי צריך להיזהר שלא יחוז ביריעות ביד ערומה אלא הסקת טלית או מתפחת, כמו שבאמת נוהגים, כן, שמים את הטלית ואז מרימים את היריעה של הספר תורה. בעיקר זה קורה בספרים אשכנזיים שבהם הספרים ספרדים הכל מחובר מכונס בתוך התיק, בתוך הקופסה, אז אין בזה בעיה. ובעמודי הספר תורה יכול לאחוז בלא מתפחת. בעמודי הספר תורה ישב אמינה שיש אומרים שאסור, ויש מחמירים וכוחים עמודי הספר תורה בקצוות הטלית בשעת הגבהה, ובמקום שלא נהגו לעשות אף מי שרוצה להעתק יעשה בדעת שלא ירגישו. זאת אומרת, אומרים של הבועה, אני לא מבין איך אפשר להגביה, אם לקחת את קצות הטלית ולזה, ועם זה להגביה ולפרוס, זה צריך הרבה יותר אומנות. אבל בזמננו באמת לא ראינו אף אחד שנוהג להחמיר בעמודים של הספר תורה. כן, עוד נקודה אחת שיש לפנינו בקצרה, אמר רבי שפטי, אמר רבי יוחנן, עשרה שקראו בתורה גדול שבכולם גולל. אמר רבי שבן לוי, עשרה שקראו הגדול נוטל שכר כולם. רגילים באשכנז לקנותה בדמים יקרים לחבב המצווה, וכתב על האיתור, זה לא דווקא עשרה, אלא גדול שבבית הכנסת, ויש אומרים דווקא עשרה וכו'. ומה זה הגדול שבעיני נוטל שכר כולם? אז קודם כל, מה זה הגולל? הגולל אומר המשנה ברורה, בסעיף... גדול שבכולם שקראו בתורה גוללו. גוללו, אומר המשנה ברורה, הכוונה היא גוללו, זהו גוללו, הגולל נותן שכר כולם, ואומר הוא מה שאנו קוראים היום הגבהה, שהוא עיקר הגולל, נותן שכר כולם. אולי זה באמת בספרי תורה ספרדים אין מגביה וגולל, אותו מגביה הוא גם הגולל, אז אנחנו קוראים לו הגולל, אבל אשכנזים זה מחולק לשניים, אז אפשר. מכל מקום, הגולל הזה נוטל שכר כולם. ואומר בית יוסף, כתב הר"ן, אף על פי שאין קוראים בתורה אלא שבעה, זאת אומרת, כיוון שאין קוראים בתורה פחות מעשרה, נקת עשרה, כלומר אם יש עשרה אז הגולל. אבל כן, ומהמשמע שהגדול שבעשרה גולל, אף על פי שלא קרה, דחולקים כבוד לגדול ליטול שכר כולם. כלומר, בקיצור, זה כיבוד מאוד מאוד גדול. יש אחד שהיה ראש ישיבה תיכונית, והוא תמיד, זה היה מקבל בסוף, מה שנקרא הגבהה, להגביה, כי זה נותן שכר כולם. וראוי לקרוא את דברי הרמב"ן, והרמב"ן על התורה בפרשת כי תבוא. אומר הרמב"ן על הארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. בהמשך זה אמרו על דרך אגדה, זה החזן שאינו מקים ספר התורה לעמידן כתקנם שלא ייפולו. ולי נראה על החזן שאינו מקים ספר תורה לציבור להראות פני כתיבתו לכל, כמו שמפורש במסכת צופרים, שמגביעים אותו ומראה פני כתיבתו לעם העומדים לימינו ולשמאלו ומחזירו לפניו ולאחריו, שמצווה לכל האנשים והנשים לראות הכתוב ולכרוא ולומר וזאת התורה שחסר משה, וכן נוהגים. אז כשהתורה אומרת ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, אומר הרמב"ן, זה מי שלא מגביה, ולכן מצווה באמת לתת להגביה ולהגביה ולהראות את התורה, לא להתבייש לפתוח את התורה ולהראות אותה לכל הציבור. הרמב"ן אומר אנשים ונשים, איך אנשים רואות? כנראה מעזרת נשים. אני מניח שאצל הרמב"ן לא עמדו והתפללו יחד. בוקר טוב.